נדרים דף נ"א, נתחיל בעמוד הקודם, 9 שורות מלמטה. רבי עבד להילולה לרבי שמעון ברה, ולאז מנהל לבקה פרה. כתב הבית גננה 24,000 ריבועין דינרין נפקו הבית גננה דין, ולאז מנהל לבקה פרה. אמרו לה, ככה מתקן הבנו ידע, אם לעוברי רצונו כך, לעושה רצונו על אחת כמה וכמה. אז מנהל אמר לעושה רצונו בעולם הזה כך, לעולם הבא על אחת כמה וכמה. ספרת הגמרא, רבי יהודה הנשיא היה נשיא ישראל והיה עשיר גדול, ועשה חופה לבן שלו רבי שמעון, ולא הזמין את בר כפרה שהיה חכם גדול, אבל הוא היה תמיד אוהב לבדח, להצחיק את רבי יהודה הנשיא, והוא לא היה רוצה, כמו שהגמרא תבאר בהמשך, שיום שרבי היה צוחק היה בא פורענות לעולם. כאשר רבי היה מיוסר ביסורים שלו, היה נושא את החטאים ואת הפורעניות שכל העולם כולו אמור לסבול, הוא היה בצער שלו היה נושא את הכל על כתפיו. לכן רבי לא היה רוצה לצחוק, ובכפרה היה משתדל להצחיק אותו, לפיכך לא רצה שיזמין אותו לחתונה. בכפרה שהיה חכם גדול אמר, מה? ככה לא הזמין אותי לחתונה? מה עשה? הלך כתב על מקום שעושים שם את החופה, בית גננה, היו עושים את החופה מעצים ופרחים. אז כתב שם 24 ריבו, כל ריבו זה 10,000, 24,000 ריבו עשו כאן את החופה הזאת. מיליונים השקיעו פה. ואת בר כפרה לא הזמינו, בדיוק על הצלחת שלו התקמצנו. אמר להם, אמרו לה, לכו תאמר למשרתים, תגידו לרבי, תראה, אם לעוברי רצונו, כלומר, אתה פוגע בתלמידי חכמים, נקרא עוברי רצונו, אם לעוברי רצונו כך, בעולם הזה בחוז, כשמכון מביא לך כזה שפע גדול, לעושה רצונו לאחת כמה וכמה. טוב, רבי ראה שככה אומר בר כפרה, הזמין אותו. אז הוא שיבח אותו, אמר לו, תראה, אם לעושה רצונו, עכשיו שאתה מזמין את מדי החיים, אז נקרא עושה רצונו. אם לעושה רצונו, כך, תראה כמה כשמכון אותך כאן בעולם הזה, שזה לא עולם השכר, לעולם הבא, שזה עולם הגמול והשכר, על אחת כמה וכמה, גדול שכחה לעולם הבא. נסברתי את הדברים לפי הפשט הפשוט שבדברים. יש כאן עומקים נפלאים, המפרשים מסבירים כאן דברים מדהימים, שיסתכל בבן יהוידע ועוד. אני דיברתי ממש לפי ההסבר הנמוך ביותר, בגלל קוצר הזמן. יומד עם חייך בהרבי, עתיה פוענותה לעלמה. אמר לה בכפרה, לא תבדיחן, ויהיבן לך 40 גרבי חיטה. אמר לה, לחזימו, כל גריבה דבעינה שכינה, שקל דקולה רבה, חפיה כופרה, וסחפיה על רשי. ואזל ואמר לה, לכי לילי מור, 40 גרבי חיטה דרשינה בך. אחוך ריבי, אמר לה, וזרתך, דלה תבדיחן. אמר לי, חיטי דרשינה, חנה סיבנה. אומרת הגמרא, יום שהיה רבי צוחק, היה בה פורענות לעולם. לכן אמר לי בכפרה, אל תצחיק אותי, ואני אתן לך בתמורה, אתן לך 40 מידות של חיטים. גריבה זה מידה, גם מידה קטנה, חבילה, כלומר חבילה. גם חבילה קטנה, גם חבילה גדולה, כל דבר זה נקרא גריבה. אפילו חופן נקרא בשם גריבה. הכוונה היא כמות, ניתן לך 40 כמויות. אמר לו בכפרה, בסדר, אבל תשמע, כל מידה שאני רוצה, אתה תביא לי. אני אביא לך קופסה קטנה, קופסה, מה שאני אביא לך, איזה קופסה? 40 קופסאות, 40 מידות כאלה תביא לי. אמר לו, בסדר, רק אל תצחיק אותי. טוב, מה עשה? הלך, לקח סק, סק שעשוי מסלי ניצרים, כולו, יש בו חורים חורים, מחורר כולו. הלך ו... ציפה אותו בזפת, שככה לא כביכול סגור, החיטים והתבואה לא תצא משם. ועשה את זה בשביל לצחיק את רבי. הלך לקח את השק הגדול הזה, ושם אותו על ראשו. רבי לא מכיר אותו. ניגש אליו ואומר לו, תביא לי את 40 מידות שאתה חייב לי. נשיא ישראל חייב לך משהו? כן, תביא לי, אתה חייב לי. רבי הכיר אותו מתוך הקול שלו. ובכפרה זה היה חכם גדול מאוד, ענק שבענקים היה, היה גדול הדור. אז כשהוא עשה ככה, אז רבי צחק, צחק מהדבר הזה. איך תמיד חכם גדול שכמותו, ככה עושה, לובש על עצמו שח כזה, אז הוא שחק עליו. אמר, לא אמרתי לך שאתה לא תצחיק אותי. עכשיו הפסדת את כל ה-40 שקל. אמר לו, אתה חייב לי? אני לא באתי לצחיק אותך, אני באתי לבקש את ה-40 גריבון, 40 מידות של חיטים שאתה חייב לי, תביא לי, איפה זה? אני באתי לבקש, זה לא באתי לצחיק אותך, באתי שתביא לי אותם. אמר לו, בכפרה לברתי הדרבי, למחר שתינה חמרה, ריקודה דאבוך, וכיקנה דימך. אמר בכפרה לביתו של רבי, מחר אני אשתה יין, זה מחר, מה זה מחר? מחר זה שם חתונה של רבי שמעון בנו של רבי, אני חייב להצחיק את אבא שלכם ולעשות לכם שם שמח. מחר תראי, אני אשתה יין, כאשר אבא שלך ירקוד, ואמא שלך כקנה. מה זה כקנה? יש אנשים שחשבו, שמפרשים חשבו, שהכוונה היא לשיר. ואז נתקשו בדבר הזה, הרי אסור לאישה, זה אומר באישה ערבה, ככה נתקשו בזה חכמי אשכנז. אבל מי שמכיר את הספרדים, יודע שזה לא קשה בכלל. וככה ראיתי בדיוק שכתב הרב בן יהוידע. ספרדים, הנשים אינן שרות, אבל הן עושות איזה קול כזה, שלא, בלי הוצאה של שום מילה. זה נקרא, בערבית זה נקרא זהרטה. זרטה, לא, 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 ככה עושים, לא, 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 בצורה כזאת. והרב בן יהוידע כותב, נקרא אצלהם להיל. זה הכוונה, דבר כזה שהם עושות את זה, אחת או כאן ביחד, אין שם שום זמר, שום שירה, שום קול ערב. זה רק קול כזה, רעש כזה של שמחה בעלמה. זה נקרא קרקינה. זה כמו מה שנקרא תנגול מקרקר. זה רעש כזה, קול רעש וזה הכל. זה נקרא קרקינה דימח. זה ידוע, דבר שנשים עושות אותו, והרב בן יהוידע מביא איזה מקום המדרש שאומר זה מנהג הנשים הקדמוניות עוד בימי התורה כשבזמן יעקב אבינו שבחופה שלו ככה עשו. מביא שם על זה הרב בן יהוידע עליו שלו. כל פנים אומר שתראי, מחר אמא שלך תעשה דבר כזה, למרות שבדרך כלל נשים מכובדות נשיאת ישראל לא תעשה, אבל תראי מחר היא תעשה. את הגמרא בן עשה, הוא היה חתנו של רבי והיה עשיר גדול. חתנו כלומר נשוי לביתו של רבי יהודה הנשיא, והיה עשיר גדול. הזמין אותו כמובן רבי לחתונה של בנו רבי שמעון, של גיסו. אמר לו בכפרה לרבי, בחתונה יושבים עוסקים בדברי תורה. שאל אותו, מה שכתוב הפסוק, מהי תועבה? כתוב, בבית זכר לא תשכם, יש כבישה תועבה היא. והדבר הזה מיוחד, שנאמר בזכר גם באיסור, וגם בעונש, גם פרשת אחרי, גם פרשת קדושים. זה רק בו נאמר פעמיים, גם באיסור וגם בעונש. למה? תורה הדגיש את המילה הזאת דווקא בו. כל דאמר לרבי דהכין הוא תועבה, פחה בכפרה. כל מה שרבי הסביר, בכפרה היה דוחה. אמר לי פרשת, אמר, טוב, תסביר לי אתה. אמר איתי, דבידחי תרמילי נטלה. אמר לי, תבוא אשתך, והיא תביא לנו איזה כוסית קטנה של יין. אתה תרמי אלה, טוב, הלכה הביאה. אמר לי לרבי, קום, רקוד לי. די אמר לך, אמר לו, תרקוד לי, שאני אז, רק אחרי שאתה תרקוד, אז אני אקום ואומר לך את הפירוש של הפסוק. אחי אמר החמנה, תועבה, תועה אתה בה. כלומר, כל מה שאדם יתאבה לאישה, זה בורא עולם ברע בטבע הבריאה. אבל אדם צריך לגדור את עצמו. איזה אישה מותרת לו, איזה אישה אסורה לו. והכל פנים, יסוד הדבר, זה טבע שבורא עולם ברע בבריאה. לעומת זה, בזכר, זה לא טבע הבריאה, אלא טועה הטבה. האדם המתועה והמשוקץ הוא שהכניס לעצמו את הדמיונות האלה ואת התועבות האלה ואת האיסור הזה. לכסה אחרינה, רצה בכפרה עוד כוס אחרת, אז הוא שאל אותו, את רבי, מהי טבל? בכל בהמה, שאסור לאישה להיות עם בהמה, טבל הוא כתוב הפסוק. למה זה טבל? אמר לי, כי עניינה קדמה. אמר לי, עביד לי דאומר לך. הוא רבי גם כן, כמו בהתחלה, ענה לו איזה פירושים, ודחה אותו הכל. אמר לו בכפרה, עביד לי דאומר לך, תעשה לי כמו שמה שאני אומר לך, כמו פעם קודמת, תרקוד לי, אשתך תביא לי יין, ונעשה. עבד. אמר לי, תבל הוא, תבלין יש בה, משן יהדה ביאה, מן כל הון ביאות. מה זה תבל? תבלין, כוונה היא נתינת טעם. התבלינים נותנים טעמים. תבלין זה לשון רבים, תבל יחיד, תבלין רבים, מה שאומרים היום בטעות, תבלינים זה טעות. תבלין זה רבים. מה זה תבל? משון תבלינים, תבלין. אמר לו, וכי, אומר תורה קדושה, וכי, יש בזה טעם מיוחד, איך אותה אישה טיפשה שהיא חוטאת עם בהמה, וכי יש בזה טעם? מה הטעם שבדבר זה יותר מאשר כל עיני אדם שהולך לעשות דבר כזה מעשה גרוע עם בהמה? ומה זימה היא? אמר לה, עביד כי עניינה קדמה, עבד, אמר לה, זו מה היא? כתוב על תחליל ביתך להזנותה, ומלאה הארץ זימה. מה זה פה שבילה שם זימה? אבל זימה, הכוונה היא, זו מה היא? אדם בר מינן, אישה שהיא הולכת מבחירה את עצמה, אחר כך עומדים ילדים ולא יודעים של מי הילד הזה, זו מה היא? מאיפה הילד הזה? מאיפה הביאה אותו? ליחי בן לעשה למסבל, קם ונפק, הוא ונתתה מתאמן. בן לעשה, שהוא היה עשיר גדול, לא היה מסוגל לסבול את הדבר הזה שרבי, ככה כל מה שאומר לו בכפרה, הוא שומע בקולו. מפני שהוא היה אדם בעל מעמד, לכן לא היה מסוגל לסבול כדבר הזה. אומרת הגמרא, מה היא בן לעשה? איפה ראינו שבן לעשה היה עשיר גדול, שאתה אומר שלכן לא היה יכול לסבול, ולכן הוא קם ויצא? דתניא. לא לחינם פיזר בן לעשה את מעותיו, אלא להראות בהן תספורת של כהן גדול. הכתיב, כסום יחסמו את ראשיהן. לעשה, הוא פיזר הרבה מעות. אומרת תנא, לא בחינם פיזר את המעות שלו, אלא כדי להראות מה זה התספורת של כהן גדול. שומרים שבן לעשה זה היה מזרעו של רבי ישמעאל ונשע כהן גדול. ולכן היה חשוב לו את הקבלה שהייתה בידם, איך התספורת של הכהן גדול, ורצה להראות את זה. כנאמר בנביא בחזקאל, כסום יחסמו את ראשיהם. תספורת מיוחדת, תנא, כעל לוליינית. מה היא לוליינית? אמר ביהודה, תספורתה יחידתה. היחידה, מי אמר רבה, ראשו של זה בצד עיקרו של זה, והיינו תספורת של כהן גדול. אומרים, מה זה לוליינית? שמסבירים, הכוונה היא שזה כמו סולם, שון לול, זה כמו סולם, וזה נקרא תספורת היחידתה. למה נקרא תספורת היחידתה? שכל קצה של שיער הוא לא ארוך ולא קצר, אלא כל שערה מסתיימת בדיוק איפה שמתחילה השערה השנייה. הכל נראה כעין שורות שורות כאלו. זה תספורת של כהן גדול, והוא רצה הרבה שלם כזה בשביל ללמוד ולהראות את הדבר הזה. אז מכאן רואים, אם בשביל תספורת ללמד דבר כזה הוא שילם כל כך הרבה כסף, שמאמינה שהוא עשיר גדול ויכול להרשות לעצמו כאלו דברים. למדנו במשנה שאדם שהוא נדר ועשה עצמו תבשיל, מותר בדלעת הרמוצה. שאת הגמרא, מהי דלעת הרמוצה? אמר שמואל, קרא קרקוזאי, דלעת של מקום שנקרא קרקוזאי, שהדלעות שלהם לא רואים לפת בהם את הפת. רב אשי אמר, דלעת התמונה ברמץ. דלעת כזאת היא שאיך מבשלים אותה? שמים אותה בתוך האפר, בתוך הגחלים. ולכן היא לא ראויה ללפת בה את הפת. התיווה רבינה לרבשי. כתוב בן חיה אומר, דלעת ארמית היא גם כן מה שנקרא דלעת המצרית. זה אותו כינוי, אבל זה אותה דלעת בעצמה. אז הדלעת הזאת היא ממשיך התנא ואומר, כלאיים עם היוונית וכלאיים עם הרמוצה. תיוותה, אסור לאדם להחליא זרעים, כלומר לזרוע שני זרעים שונים יחד. אומר התנא, יש דלעת שהיא ארמית, או מכנים אותה בשם דלעת המצרית. הדלעת הזאת היא אסור לזרוע אותה יחד עם דלעת יוונית. למה? כי למרות שניהם נקראים כביכול דלעת, אבל לא, זה שני מינים שונים. וכן, הדלעת הארמית והמצרית הזו אסור לזרוע אותה יחד עם דלעת רמוצה. למה? כי זה שני מינים שונים. בשלמה אם נאמר שרמוצה הכוונה היא, כמו שאמר שמואל, זה שם מקום, אז מובן, אסור אדם לזרוע את זה כי זה מין אחר, זה לא אותה דלעת, זה נקרא כלאי זרעים. אבל אם כדבריך, שמה הכוונה רמוצה? הכוונה היא שזה בסך הכל דלעת רגילה, ששמים אותה ברמץ, שמים אותה באפר. אז כן, מה הקשר שהדלעת הזאת היא נקראת כלאיים? הרי זה בעצם אותה דלעת רגילה, אבל בסך הכל דלעת שם אותה ברמץ, זה נקראת רמוצה. אומרת הגמרא, תיוותא, מוכרחין לומר שהכוונה היא כדברי שמואל. מה זה דלעת רמוצה? סוג של דלעת במקום מסוים. מתניתין, הנודר מעשה כדרה אין אסור אלא מעשר תחתה. האמת היא, הקטע הזה אנחנו למדנו אותו למעלה במשנה למעלה, שם זה הופיע כחלק מהמשנה, וכאן זה מופיע שוב. התערבבו בדפוס שתי סוגי דפוסים. היה דפוס אחד שהמשנה כאן היא הייתה בעצם מחוברת למעלה, וכאן לא היה משנה אלא רצף של גמרא. ויש דפוסים אחרים שזה לא היה למעלה אלא רק למטה. בדפוס שלנו התערבבו שני הדברים, וזה עותק גם למעלה וגם כאן אצלנו. כל פעמים נחזור על הדברים. מדניתין, הנודר מעשה כדירה, אדם שהוא עשה לעצמו כל דבר שמעשה כדירה, אין אסור אלא מעשה רתחתה. דיין דווקא דברים כאלה שהם צריכים להתבשל הרבה הרבה בכדירה, צריכים לרתוח הרבה בכדירה, ולא דברים כאלה שצריכים בשביל כלשהו מעט. זה לא נקרא מעשה כדירה. אמר כונם היורה לכדירה שאני טועם, אסור בכל הנעשה בכדירה. אבל אם האדם הזה אמר כונם שאני אסור לי, אוסר עצמו ליהנות מכל דבר שהוא ירד לכדירה, אז אסור בכל דבר, לא רק בדבר כזה שהוא צריך הרבה הרבה בישול, הרבה הרבה להיות בכדירה, אלא הוא יורד, אפילו דבר כזה שנתבשל מעט בכדירה, גם כן דבר כזה הוא אסור. גמרא, תניא, הנודר מן היורד לכדירה אסור ביורד לאלפס, שכבר ירד לכדירה קודם שירד לאלפס. מי יורד לאלפס מותר ביורד לכדירה. נעצור כאן. היה דרכם דברים כאלו שהיו מתגנים אותם באלפס, אבל קודם לכן היו מבשלים אותם בקדירה, ואחרי שהתרקחו אז מתגנים אותם באלפס כדי לתת להם טעם ולגמור את הבישול שלהם. אומר התנה, אדם שהוא נדר מכל דבר שהוא יורד לקדירה, על פי שהדבר הזה הדרך לסיים את הבישול שלו באלפס, היום למשל יש לנו דבר דומה לזה אבל בצורה הפוכה, כאשר רוצים לבשל אורז או כל מיני דברים, אז לפעמים למשל מתגנים בהתחלה את הבצל, חתיכות בצל, מתגנים אותם בשמן, ואחרי זה מוסיפים על זה מים, מוסיפים על זה אורז או דברים אחרים. כלומר, יש פה שני תהליכים של בישול. אז זה אומר התנה, דבר כזה שהדרך בתחילה לבשל אותו בקדירה, אחרי זה מעבירים אותו ומתגנים אותו בשמן באלפס. אותו הדבר, אם אדם אמר, הוא עשה לעצמו דבר שהוא יורד לקדירה, אבל על פי שהוא רגילים לסיים את הבישול שלו באלפס, מכל מקום, זה אסור. הוא אסור באותו תבשיל. למה? כיוון שעוד לפני שהוא סיים את בישולו באלפס, מכל מקום, הרי מתחילה הוא היה בתוך הקדירה. ואם כן, כבר באותה שעה, הוא נקרא יורד בקדירה, וכבר נאסר. אבל אם אדם עשה לעצמו מכל דבר שיורד באלפס, אותו האוכל, בישלו אותו בקדרה, עומדים לסיים את הבישול שלו באלפס, אבל עדיין עוד לא שמו אותו באלפס. הדין הוא שמותר לו לאכול את זה. מדוע? אף פי שזה הדבר הזה דרכו לסיים בישולו באלפס, כיוון שהכל פנים כרגע עוד לא שמו אותו באלפס, אלא בינתיים רק בקדרה בלבד, הוא מותר. נמשיך לקרוא את הבריתה. מן הנעשה בקדרה, מותר בנעשה באלפס. מהנעשה באלפס, מותר בנעשה בקדירה. כלומר, אומר התנא, אם האדם הזה לא אמר שהוא עושה עצמו מן היורד לקדירה, אלא הוא אמר, מן הנעשה בקדירה. נעשה משמע שכל הבישול כולו זה קדירה. לכן, אם הוא אמר ככה, מותר בדבר כזה שמתחילים את הבישול שלו בקדירה, ומסיים את הבישול שלו באלפס. למרות שהוא עשה עצמו מן נעשה בקדירה, והרי זה יתבשל בקדירה? לא. שאומר נעשה משמע שעד סוף הבישול זה קדירה. לכן דבר כזה שמתחילים את הבישול בקדירה ומסיימים אותו באלפס, זה מותר. מותר לאכול את אותו דבר שהוא נתבשל בקדירה וסיימו אותו באלפס. ואם הוא אמר להפך, הוא אמר שהוא עושה עצמו מן הנעשה באלפס, מותר בדבר כזה שהוא הסתיים כל בישולו בקדירה, נעשה בקדירה, אבל על פי שאחר כך לקחו אותו והכניסו אותו לאלפס, אחרי שכבר נגמר הבישול שלו, בקדירה נגמר לגמרי. שמו אותו קצת באלפס כדי לקבל טעם, אז הדבר הזה מותר. הנודר מן היורד לתנור אין אסור אלא בפת. ויאמר כל מעשה תנור עליי אסור בכל הנעשים בתנור. אדם שהוא עשה עצמו דבר שהיורד לתנור, מה זה דבר שרגיל לרדת לתנור? זה הכוונה פת. אבל אם הוא אמר כל מעשה תנור עליי אסור בכל מעשה תנור. למשל, אדם עושה לעצמו איזה פלפל ממולא. פלפל מעולה, אפשר לבשל את זה בתוך הסיר, אפשר לאדם לעשות אותו בתוך תנור. אז זה לא נקרא יורד לתנור, יורד משמע שדרכו לרד תנור. זה דווקא פת והדברים הדומים לזה. אבל דברים כאלה שרגילים ושם בגדירה, לפעמים אדם עושה זה בתוך תנור, אין כוונתו, ודבר הזה הוא מותר. מתניתין. מן הכבוש אין אסור, אלא מן הכבוש של ירק. כבוש שאני טועם, אסור בכל הכבושים. אדם שהוא עושה עצמו מן הכבוש, בה"א הידיעה, משמע הדבר שרגילים לכבוש, דהיינו ירקות, כמו פלפלים, כמו מלפונים, וכיוצא בזה. אם אדם לקח איזה פרי, איזה תפוח וכבש אותו, אין הדרך בכך, זה מותר. אבל אם הוא עושה עצמו כבוש, למה בה"א הידיעה, נחמי, הוא אסור בכל דבר שנכבש, אפילו שאין הדרך לכבוש אותו. דבר נוסף, אדם שעשה עצמו מן השלוק, בה"א הידיעה, אינו אסור אלא דווקא מן השלוק של בשר שהדרך לשלוק אותו. אבל יאמר שלוק שאני טועם, בלי הידיעה, אסור בכל השלוקים. גמרא, אמר לרבחה ברי דרביה לרבשי, אמר דה כביש מי, הוא לא אמר לא הידיעה ולא בלי הידיעה, אמר עוד שין, דה כביש, כלומר הוא עושה עצמו שכבוש הוא עושה עצמו, דה זה כמו שכבוש הוא עושה עצמו, מה? האם זה משמע אותו כמו הידיעה? ואסור דווקא בירק, או זה כמו בלי הידיעה, ואסור בכל הדברים הכבושים. וכן דוגמאות נוספות, אמר דה שליק, מהי? דה שליק זה כמו ששלוק, אם אסור כמו הידיעה או לא, או אמר דה צלי, מהי? דה מליח, מהי? הכין משמע, מה המשמעות של דברים? כמו הידיעה או לא כמו הידיעה? כבעי, אומרת הגמרא, הדבר זה יישאר בעי, יישאר בספק. מתניתין. עוד משיכה התנה, לומר לנו דברים כאלה, לשונות שנדרים, מה כוונתו? אם אדם אמר עצמו כונם מן הצלי, כלומר מן הצלי, בה"א הידיעה, אין אסור אלא מן הצלי של בשר, שזה בדרך כלל הדרך לסותו, דברי רבי יהודה. אבל היא אמר, צלי שאני טועם, אסור בכל הצלויים. מן המליח, בה"א הידיעה, אין אסור אלא דווקא מן המליח של דג. דגים רגילים עושים דגים מלוחים, אבל מליח שאני טועם, אסור בכל המלוחים. דגים שאני טועם, אסור בהן בין גדולים, בין קטנים, בין מלוחים, בין תפלים, בין חיים, בין מבושלים, מותר בתרית תרופה ובציר. כלומר, דגים, דג משמעותו דג גדול, זה נקר כשהוא יחיד. דגים משמעותו דגים קטנים. כלומר, דגים שאני אוכל, משמעותו בין גדולים, בין קטנים, אסור בכל סוגי הדגים, בין מלוחים, בין תפלים, כלומר, בלי מלח. בין חיים, בין בושלים, אבל מותר בתרית תרופה. תרית תרופה זה מה שנקרא קציצות דגים. לוקחים דגים, חותכים אחת חתיכות דקות, עושים איזה קציצה וכדומה, זה מותר, כי זה לא קוראים זה בשם דג, קוראים זה בשם קציצה. ומותר גם כן בציר. דהיינו, ציר זה איזה רוטב כזה שיוצא מתוך הדג. זה לא נקרא דג. הנדר מן הצחנה, אסור בתרית תרופה, ומותר בציר תרופה. ובמורייס. המדר מתארי תרופה אסור בציר ובמורייס. כותב הרן, צחנה הכוונה היא, זה דגים קטנים שהם מלוחים ומעורבבים ביחד. לפעמים חלקם הם שלמים, חלקם הם חתוכים. ולכן כיוון שהם, הוא אסר עצמות הצחנה, וחלקם בעצם דגים חתוכים. ממילא זה כולל גם כן יוצא מזה גם תארי תרופה. מה זה תארי תרופה? זה בעצם קציצות, חתיכות קטנות של דגים. אז אם הוא עשה עצמו צחנה שיש שם חתיכות דגים, מילא גם תרי תרופה שיש חתיכות דגים, גם כן, הדבר הזה, זה אסור. אבל, אף פי כן, מותר האדם הזה שנדר מהצחנה בציר, ציר זה לא חתיכות דג בכלל, זה רק מוהל, משקה שיוצא מהדג. וכן, מורייס, מורייס זה בעצם השומן של הדג, זה לא דג, זה לא בשר של הדג, זה השומן והחלקים שלו הפנימיים, זה הדבר הזה הוא מותר, כי זה בכלל לא קשור לצחנה. ואדם שנדר מתרית תרופה, דהיינו חתיכות של דג, אז הוא אסור בציר ובמורייס. מבאר הראש מדוע? כשאמר תרופה משמע מעורבב. משמע, כל מה שמעורבב מהדג, הכל זה אסור. ולכן כיוון שמעורב פה הציר, שזה המוהל, משקה שיוצא מהדג, המורייס, לכן כל זה אסור. ככה כותב הראש, הרן יש לו פה גרסה הפוכה, אבל אני הסברתי לפי מה שהגרסה שמופיעה בגמרא כאן לפנינו. גמרא תניא, רבי שמעון בן אלעזר אומר, אדם שאומר, דג שאני טועם, אסור בגדולים, ומותר בקטנים, כי משמעות דג זה גדול. אבל אם הוא אמר, דגה שאני טועם, אסור בקטנים, ומותר בגדולים. למה? כי דגה משמעותו קטנים. דג דגה שאני טועם, אסור בין בגדולים, בין בקטנים. אמר לי רפפה לאביי, ממה היא דדג שאני טועם, משמעותו גדול הוא, דכתיב, וימן השם דג גדול לבלוע את יונה. פורש דג זה גדול. ולברי כתוב בהמשך, והתפעל יונה אל השם אלוקיו, מעי הדגה משמע שדג זה דגה. ואם כן דג ודגה זה היינו אך, גם דגה משמעותה גדול. דוחה גמרא הלק רשיא, דימה פלטה דג גדול ובלעה דג קטן. אולי נכין עמי בלע אותו לאחר מכן דג קטן. אולם ודאי דג כזה שבולע בן אדם הוא גדול מאוד. אבל ביחס לדג גדול הראשון הוא נקרא שני קטן, ולכן הפסוק קרא לו בשם דגה. אז מכאן אין קושיה. אבל הקשיה שלו אחרת, הוסיף עוד קשיה חדשה, אלא כתוב בתורה, והדגה אשר ביאור מתה במכת דם, וכי קטנים מתו, גדולים לא מתו, הרי ודאי כולם מתו. בכל זאת הפסוק מה קורה לכולם בשם דגה? אלא הגמרא חוזרת בה, אלא דגה משמע גדולים ומשמע קטנים, ומדרים עליך אחר שום בן אדם, אמרו לו באמת שון התורה אין הפרש. אז מכן מדוע התנה כותב שדג אסור בגדולים, ואם הוא אמר דגה כוונה היא קטנים? כי בסד בני האדם, בדורם של התנאים, זה היה משמעות הדברים. אבל התורה אין הפרש. המדיר מן הצחנה וכולי, אמר לי רבינה לרבשי, אמר הרי עליי ציחין, מהי? טבעי, אדם שיודר מן הצחנה, אמרנו אסור בתרי תרופה, מותר בציר מורייס. מה די לא אמר צחנה? אמר ציחין. מה זה כולל? הגמרא לא פושטת את הספק הזה. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.